ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום בבא קמא דף צדי זיין. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים היו שמים דגש על מבנה סוגיית גמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט והנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל 15 שורות מלמטה, אפשר גם לספור 5 שורות לקראת סוף השורות הקצרות. הגמרא, איתמר, התוקף ספינתו של חברו ועשה בה מלאכה, אמר רב, רצה שכרה נוטל, בעל הספינה יכול לדרוש את שכר הספינה, רצה פחתה נוטל, הפחת זה אלטרנטיבה, זה אפשרות גם כן. נסתכל ביחד ברש"י, פחתה, אם נשברה או נתקלקלה, ודמי פחתה יתרין על שכרה, את הסכום שהיה מזכיר את הספינה, נוטל דמי פחתה, בעל הספינה יכול לדרוש דמי הפחת. אנחנו חוזרים לגמרא, ושמואל אמר אינו נוטל אלא פחתה. אין אופציה אחרת. אמר רב פאפה, לא פליגי. רב ושמואל בעצם לא חולקים. הדאבידה לאגרא, גישת רב זה אם מדובר בספינה שעשויה להזכיר אותה. מה ששמואל אומר, זה לא אבידה לאגרא. אם זה לא עשוי להזכרה, אז בעל הספינה יכול לדרוש רק את הפחת. אנחנו נסתכל ברש"י, אבידה לאגרא, אם זה ספינה כזאת שעומד להשכרה, מסתם כי נחילה אותו תוקף, מן הסתם כשהוא ירד לספינה, עדיין דאגרא נחיל, הוא תקף את הספינה עם המחשבה הזאת שזה ספינה שעומד להשכרה, יוקח לאו בתורת גזלן דיינן עלי, אנחנו לא מסתכלים עליו כגזלן, ונותן שכרה על כוחו אם רבין הם על דמי פחתה, אז נחייב אותו לשלם דמי הסחירות אם הם יותר מדמי הפחת. הדלא אבידה לאגרא, ממשיך רש"י, אם זה לא עומד להשכרה, זה ספינה פרטית, ובא אדם ותקף אותו, לא יעיב אלא פחתה. חוזרים לגמרא, והיא באה איתמה, גישה אחרת לדברי רב ושמואל, שני העמדות שלהם דאבידה לאגרא, זה ספינה שכן עומדת להשכרה, אבל כאן הדגש הוא על מה כוונת התוקף. הדנחת לאדייתא דאגרא, זה גישתו של רב, שאם הוא ירד לשם הסחירות, כלומר לא התכוון לגזול את הספינה אלא כדי לחסוך את הסחירות, אז דינו של רב, שבעל הספינה יכול לדרוש או זה או זה. עמדת שמואל דנחית לאדייתא דגזלנותא, ואז בעל הספינה יכול לדרוש רק הפחת. אנחנו חוזרים לרש"י, נחית לאדייתא דאגרא, רצה שכרה נוטל, ואם פחתה עם הפחת יתר השכרה נוטל דמי פחתה, דאר כוכך שקלה וגזל הוא. למרות שרש"י כותב וגזל הוא, מבחינת הפעולה זה גזל, אבל אנחנו לא מדברים על כוונת גזל. ממשיך רש"י, נחת לאדייתא דגזלנותא, אפילו שכרה גדול מפחתה לא יעיב אלא פחתה, דכל הגזלנים משלמים כשעת הגזלה, ולכן אם היה פחת אז הגזלן צריך לשלם את השווי שהיה לפני הפחת. חזרה לגמרא, גזל מטבע ונסדק, ואנחנו כתבנו בין השורות המשך דברי המשנה באופן חלקי, גזל מהפירות והרכיבו, משלם גשת הגזלה, מטבע ונפסל, הרי שלך לפניך. ובשורות הבאות אנחנו נראה שתי דעות במה הכוונה במטבע שנפסל. בשוליים תחת הכותרת נושא סלש מדינה אתם רואים צורת מעוין. זה בא להדגיש שתי דעות מהי נפסל מטבע. הדגשנו את המילה נפסל בין לרב יהודה, בין אצל רב אונה, בין אצל רב יהודה. אז אנחנו אומרים שאנחנו נראה שתי דעות מהי נפסל מטבע דמתניתין. זה אומר, בעניין נפסל מטבע, המשנה אומר, הרי שלך לפניך דמשמע, דאינו נזק גמור. זה שונה מנסדק, שהמשנה אמרה הוא צריך לשלם כשעת הגזלה. רב הונה, הוא מופיע גם בהמשך הגמרא עם פס כפול. מה זה נפסל? פסלתו מלכות. מלכות זה ממשל שכולל מספר מדינות. זה מלכות. רב יהודה מסביר שנפסל מטבע פסלתו מדינה זו. ויוצא במדינה אחרת. אפשר להשתמש במטבע הזה במדינה אחרת. זה שונה מרב הונה שבכל המדינות המטבע כבר אינו עובר לסוחר. עכשיו הגמרא. אמר רב הונה, נסדק, נסדק ממש. נפסל, פסלת מלכות. הוא לא יוצא לא במדינה זו, לא במדינה אחרת. במצב כזה אומר הרי הגזלן יכול להגיד כאילו בכל זאת למרות שהוא לא עובר לסוחר לא יוצא בשום מדינה הוא יכול להגיד הרי שלך לפניך רב יהודה אמר פסלתו מחרות הנמי הנסדק זה נזק גמור ויש לשלם כשת הגזלה אלא היחידה מנפסל, לפי רב יהודה, אז מה זה נפסל שמאפשר לגזלן להגיד הרי שלך לפניך אם הוא מחסיר שפסלתו מדינה זו ויוצא במדינה אחרת והכוונה שבני מדינה זו פסלו מעצמם זה לא איזו תקנה או גזירה מלמעלה וכך אומר רש"י אלא היחידה מנפסל דקטן ומתנגדין הרי שלך לפניך כגון שפסלת מדינה זו בני מדינה פסלו מעצמם יוצא במדינה אחרת שיכול לומר לו הגזלן יכול להגיד לך להוציאו שם ובכך מובן האמירה של הגזלן הרי שלך לפניך ומה שאני מחזיר לך יש לה עדיין שווי לך להוציאו באותו מדינה אחרת אמר לי רב חיסטר לרב הונה רק נגיד מילה על מבנה השורות הבאות פה יש פנייה לרב הונה מצד רב חיסטר ועוד שתי שורות אתם יכולים לראות שרבה פונה לרב יהודה נגיד שיש כאן דברי קושי הברה שנדרש אחד מרב הונה ואחר כך מרב יהודה הגמרא אמר לרב חיסטר לרב הונה לדידך דיאמר נפסל פסלת ומחות ואתה יכול להגיד הרי שלך לפניך הרי פירות ויוקיבו יין והחמיץ דכי פסלת ומחות דמי הפסד גמור וקטני בפירות שירקיבו כתוב לשלם כשעת הגזילה כשאנחנו רואים את הביטוי משלם כשעת הגזילה זה סימן לנזק גמור אז השאלה למה הצלחה שכתוב שאתה מסביר נפסל זה פסלת המלכות שזה לכאורה נזק גמור ובכל זאת מספיק מצד הגזל אמר הרי שלך לפניך אמר לי רב הונה עונה הטעם בעניין פירות היין נשתנה טעמו וריחו שינוי גמור גם הטעם גם הריח אך בעניין מטבע שנפסל לא נשתנה זה אותו מטבע נכון מלמעלה קבעו שזה לא זה לא ממשיך להיות עובר לסוחר אבל זה אותו מטבע אמר לי רבא, לרב יהודה, לדידך דרם פסלת מלכות, נמי היינו נסדק, אתה אומר שפסלת מלכות זה נזק גמור, הוא משלם כשעת הגזלה. הרי תרומה ונתמת, דכי פסלת מלכות דמי, תרומה שנתמת, מה ניתן לעשות אותו? כמעט כלום, שורפים אותו, זה נזק גמור. וקטני, בעניין תרומה ונתמת, כתוב, וקטני אומר לו, הרי שלך לפניך, למרות שדומה לנזק גמור. אמר לי, חתם, בעניין תרומה שנתמת, לא מינקר הזקה. מסתכלים על פירות, זה נראים אותם פירות. ולכן הוא אומר, הרי שלך לפניך, אחה, בעניין פסלת מלכות, מינקר הזקה. אומר רשי, אחה, מינקר הזקה, שאין צורה כבר מה שעל המוטבע על המטבע, שאין צורה זו דומה לצורה של כל היוצאים עכשיו, וכשגזלה ממנו היו כל צורות המדינות שוות לה. כעת יש לנו לפנות לשוליים תחת הכותרת נושא, לווה שלקח פרקמטיה בהלוואה וקצץ שוויו לפי מטבע מסוים, כלומר הוא ישלם עבור אותה סחורה שהוא קנה, הוא ישלם במטבע מסוים, וכשהגיע הזמן פירעון נפסלה המטבע, באיזו מטבע ישלם חובו. אנחנו נראה צורת פפיון עם השחרה בפינות למטה. הסימון הזה כתבנו בשוליים, יש גם פס כפול שעוד מעט נראה. הסימונים האלו מיועד ליצור קשר עם הגמרא לקראת סוף עמוד ב'. אם אנחנו עוברים לקראת סוף עמוד ב', אתם יכולים לראות פס כפול המלווה את חברו, כמו שיש כאן על המטבע, אותו התחלה. עכשיו כמובן שם יהיה שאלה אחרת, עניין אחר, אבל זה המשותף. אנחנו במפת התלמוד מנסים לראות עניין של המבנה של הגמרא, שיש יש צורה לכל סוגיה וסוגיה, וגם פה הראינו כך. אומר הגמרא, יתמה המלווה את חברו על המטבע ונפסלה המטבע. לגבי רמת הפסול, זה אנחנו לא ניכנס אליו, אבל אנחנו ממליצים לעיין בספר דבר יעקב אות י"ג, שמובן דיון על כך. הרי בשורות הקודמות ראינו שיש דעות חלוקות להסביר נפסל המטבע. בכל אופן, רש"י כותב בקיצור, אומר על המטבע שקצץ, סליחה, שתי שורות מהסוף, המלווה את חברו, שום פרגמטיה על המטבע שקצץ לו מעות. נוסיף גם שבתוספות המלווה את חברו על המטבע יש פירושים שונים להסביר על מה מדובר, אבל אנחנו נתקדם עם הפירוש שנתנו כעת, שמדובר ב פרקמטיה, סחורה שקיבל אדם עם ההבטחה שהוא יחזיר לו אותו פרקמטיה, אלא הוא יחזיר מטבע תשלום, והוא קבע איזושהי מטבע שהוא מתכוון לשלם. וממשיך הגמרא ואומרת, ונפסלה המטבע. רב אמר, אנחנו ממשיכים לעמוד ב', נותן לו מטבע היוצא באותה שעה. אומר רש"י בשורה הראשונה, נותן לו מטבע היוצא בשעת פירעון, דה קיבל עליו לתת לו מטבע, והי מה שנפסל לו מטבע הוא, ודווקא הלווהו פרגמטיה, אבל הלווהו מעות, זה מה שאני קורא הלוואה רגילה, את שהלווהו משלם לו, מה שקיבלת אתה מחזיר. ואנחנו חוזרים לגמרא, ושמואל אמר, יכול לומר לו לך הוציאו במשן. כלומר, התשלום יהיה עם אותו מטבע שנפסל, אבל כנראה, או שמשן הוא פשוט, אם מדובר בנפסל מלכות, אולי משן הוא מלכות אחרת, ואם זה נפסל מדינה, אז משן פשוט מדינה אחרת. יש אפשרות עדיין להשתמש באותו מטבע שנפסל. כך רואים בגמרא, שההוא שהתחייב, נקרא לו הלווה או הקונה, שהתחייב לשלם, יכול לשלם למוכר או למלווה עם אותו מטבע שכעת נפסל, בטענה אתה יכול לקחת את המטבע הזאת שאומנם נפסל ותקנה סחורה במשן, מקום אחר. או מדינה אחרת, או מלכות אחרת, זה הרש"י לא מסביר פה. אמר רב נחמן, מסתברא מילתי לשמואל, דאיתלי אורחא למיזה למשן. הפסק של שמואל, זה מסתבר, אם מדובר שהמלווה, זה שאמור לקבל את התשלום, הוא אמור לסוע, יש לו דרך להגיע למשן. זה בדרך. אז אפשר להבין מה שאותו אותו משלם אומר, זה אתה בדרך למשן, תלך עם המטבע הזה ותוציא אותו, תקנה סחורה במשן. אבל את לדעוכה לא. כך אומר רב נחמן, שאם אין למלווה דרך, הוא לא אמור להגיע לשם, אז המשלם, הלווה, לא יכול לשלם באותו מטבע שנפסל. כאן קושיה ארוכה, ובשוליים אנחנו כתבנו תת נושא שהתחלנו עכשיו. הגמרא חוקרת הסבירו של רב נחמן בשיטת שמואל, שהסביר דהד ימר שמואל דאפשר לשלם מטבע שנפסל, די יכול המלווה להוציאו במשן. היינו אם יש למלווה דרך למשן. השולשים עכשיו הם יופיעו בשני כיוונים, ואנחנו מכנים את זה, קוראים לזה מעקב. הם השפיץ למעלה שאלות, הפוך, תשובות. ותשימו לב, המסע ומתן הזה ממשיך עד רוב הדף. ממשיך הגמרא. היטיבי רבה לרב נחמן. אנחנו ניכנס כאן וגם בשורות הבאות בעניין חילול פירות מעשר שני. שאדם שיש לו פירות מעשר שני יכול לפדות אותם, להעביר קדושת הפירות על כסף, והציפייה הוא החיוב של אותו אדם שיקח את הכסף לירושלים ויקנה מזון בירושלים ויוכל אותם כמובן בתוך חומות ירושלים. אומר המקור שרבה מביא כקושיה על רב נחמן, אין מחללין, הכוונה פדיון, מחללין פירושו לפדות פירות מעשר שני על המעות שאינם יוצאות. אם מדובר במעות שלא יוצאות, לא יוצאות כלל, אומר רש"י, אין יוצאות כלל בירושלים, דלב כסף צורה קרינה בי. בפסוק כתוב וצרת הכסף בידיך. אנחנו בשוליים באמצע עמוד בערך, דברים י' ד' פסוק חפה, בפדיון מעשר שני כתוב ונתת בכסף וצרת הכסף. צרת, אנחנו כאן דורשים לשון צורה, וצרת הכסף בידיך והלכת אל המקום אשר יבחר לוקח בו. אז אם מדובר בכסף שלא יוצא כלל בירושלים, אז זה נחשב כסף שאין בו צורה והוא פסול. כיצד? היו לו מעות כוזביות ירושלמיות או של מלכות הראשונים, אין מחללים. יש פירושים שונים. רש"י מביא שני פירושים, לפי הלשון הראשון, כוזביות ירושלמיות או של מלכים הראשונים. ורש"י בהתחלה לא קראתי את זה, אבל ארבע שעות מלמעלה כוזביות מטבע של בן כוזיבה וירושלמיות הבו. בכל אופן, מבחינת השיעור שלנו, אנחנו מתארים פה, הברייתא מתארת מטבעות שלא יוצאות כלל בירושלים. אפשר לדייק, של האחרונים דומיה דראשונים, אם מדובר במלאכים האחרונים, שהם, מה זה דומיה דראשונים? אלו הם מטבעות שיוצאים במדינה אחרת, ואף הפי שאין לו דרך לשם. ומה אנחנו מדייקים? מחללים. ושוב נחזור לרש"י, של האחרונים זה נפקי במדינה אחרת, ודומיה דראשונים הוא בכך דאין יוצאות כאן במקומו של בעל הבית, שנפסלו בכאן מחלין, ואף על גב דלת לאורך להטה במקום שיוצאים. אותו אדם שפדה את פירותיו, הוא לא בדרך לאותו מקום, הוא בדרך לירושלים, שהרי בירושלים צריך ללך ולהוציאן. אז לגבי האדם הזה, יש מאות שיוצאות באיזשהו מקום, אין לו דרך לשם, וזה קשה לרב נחמן אליבא דשמוע, דאמר, אבל לט לאורך למישן לא. אתה לא יכול לשלם, וכאן אנחנו מדברים על משהו מקביל, שאתה כן יכול לבדות על מה? על מטבעות שיוצאות באותו מקום, אבל אין לך דרך לשם. ממשיך הגמרא, אמר לי, רב נחמן עונה, הכה במאי עסקינן, מה שכתוב פה, מחללין, כשאין מלכויות מקפידות זו על זו. אפשר לעבור גבולות בשקט, ולכן אפילו אם אין לך דרך לשם, המטבעות נחשבות לגיטימיות, ולכן אפשר לפדות. נאמר סיכום ביניים, וגם כתבנו בשוליים אצל הכוכבית, כתבנו סיכום דברי רב נחמן עד לפני השאלה, לכן אנחנו קוראים לזה סיכום ביניים, כי אוטוטו אנחנו נעלה קושיה. מה הסיכום? מלכיות אין מקפידות, לא באי דרך להתם. תראינו, זה נחשב תשלום או פדיון לגיטימי, גם אם לא קיים אוכה להתם, דרך לשם. מלכיות מקפידות, אין לו דרך להתם, אינו יכול לשלם לו במטבע שיוצא רק אתם. יש לו דרך, יכול לשלם לו. עכשיו זה בחסות האמירה או הקביעה של מלכיות מקפידות. על בסיס זה הגמרא מעלה קושיה. אלא כי אמר שמואל, כלומר רב נחמן אליבא דה שמואל, שאמר מוקדם יותר, כשאין לו דרך לשם, אין לו דרך למשן, הוא לא יכול לשלם, הוא לא צריך לקבל תשלום כזה, אז אתה אומר, הדין הזה, כשמלכיות מקפידות זו על זו, ואנחנו בעצם צריכים לקרוא את זה בתמיעה, כשמלכיות מקפידות זו על זו, איך היא מצי ממתי להו? כאן הגמרא, לדעתי, הוא מאוד מאוד בקיצור, כי למעלה נאמר שמסתב המילטי דשמואל, נאמר למעלה בשורה שלישית, יש גם חץ פה ומקשר אותנו לשם, שנאמר שם שמסתב המילטי דשמואל, שהמשלם, הלווה, יכול להגיד למלווה, לך הוציאו במשן, אם יש לו דרך לשם, אבל אם אין לו דרך לשם, לא. ועכשיו אנחנו מסבירים, זה מדובר כשמלכיות מקפידות זו על זו. אם מלכיות מקפידות זו על זו, איך אם מצימנתי לו, איך אמרת שם למעלה, שאם יש לו דרך לשם, מה זה אם יש לו דרך לשם? אתה אומר מלכיות מקפידות זו על זו. כאן רש"י ממול, כשמלכיות מקפידות בתמיעה, אי, הכי מדובר במלכיות מקפידות, זאת אומרת, אין תנועה בין מדינה ומדינה, כי אית לאוכה למשן, איך היא מצימנתי לו, איך הוא יכול להביא את המבעות לשם, כי בת כאילו בני מדינה זו, ומשכחי לי, כשבגבול יהיה בדיקה, וימצאו את המבעות האלו, ומשכחי לו אותן מעות, מפסדי לי, זהו, לא יכול להמשיך בדרכו, ממשיך הגמרא דלא בחשי, לא כמו שתיארנו עכשיו שאתה מגיע לגבול עושים בדיקה יסודית, הם לא עושים כך, ואי משכחי קפתי, אבל אם במקרה הם מוצאים אז הם מקפידים על כך. אומר רש"י ומשני דלא בחשי, שאין מקפידים כל כך שיהיו בודקים ומחפשים על דבר זה, ואי אשר יקפתי, הלקח אית לאורך שנצרח ללך שם, יקבלם אותו מלווה, יקבל את המעות האלו כתשלום ויוציא לשם בסחורה. ואי לאו, אם אין לו דרך לשם, הואיל ואין יכול להראותם בכאן, בפרעסיה, לבני מישן הבאים לכאן, אם רוצה, לא יקבלם המלווה, לא צריך לקבל אותם כתשלום, כי יש, הוא מוגבל. תשמע, אנחנו חוזרים לגמרא. אין מחלין על מעות, וכאן שוב פעם אנחנו מדברים על פדיון מעשר שני. אז אין פודים על מעות של כאן, כאן זה של ירושלים, והן בבבל. המעות והבעלים נמצאים בבבל, ושל בבל, המטבעות של בבל, והן כאן. של בבל והן בבבל, מהפעות של בבל והבעלים והמעות הם בבבל מחללים. קטני, מיד אין מחלין על מעות של כאן, כלומר של ירושלים, והן בבבל. אף על פי גב דסופו למסק לאדם, למרות שיש לו דרך לשם. אמרנו מקודם שאם יש לו דרך לשם, אז זה נחש, זה אפשר. משלמים עם זה. אנחנו מסתכל ברש"י, אין מחלין על מעות של כאן והן בבבל, אין מחל מעשר שני על מעות של כאן, מה זה של כאן? ירושלים, והמעות ובעלים בבבל, הואיל ואינן יוצאות מיד במקום שהם שם. דבעינן מצוי בידך. כך בפסוק נאמר, וצרת הכסף בידך. ואם אתה נמצא במקום שבו במקום אתה לא יכול להוציא אותה מעות, אז חסר את התנאי הזה. ולא על של בבל והן בכאן בירושלים, והפירות לגבי מיקום הפירות לא שני לן, כל אחד יתנהו יכול לחל לן והן חוץ ירושלים. מה שרש"י מוסיף פה זה בתנאי שלא מדובר בפירות בירושלים, כשפירות כבר, פירות מעשר שני כבר הגיעו לירושלים, אז אין פדיון. קטני מיד, מה שחשוב לסוגיה שבפנינו, קטני מיד, אין מחלין על מעות של כאן, אלו הם מטבעות של ירושלים והן בבבל, אלמא אף אגב דאית לאורך למשן, כגון אחד הסופו לעלות כאן, הוא אמור להביא את המעות ירושלים להוציאה, אפילו אחי לא קרי להו מעות היוצאות. אז זה שוב פעם קושיה על דברי רב נחמן. אנחנו חוזרים לגמרא, הכה במאי עסקינן. הגמרא עונה, על מה מדובר כשמלכיות מקפידות זו על זו? הן מקפידות מאוד, הן כמו שאמרנו מקודם בחשי, הן מחפשים ובודקים, ואם יהיה לך, יהיה לך סכנה. אז לכן חסר בכספים האלו הדרישות שלמדנו מהפסוק. שואת כלומר, יחי, אם אתה אומר שבמקור שלמדנו מדובר במלכיות מקפידות מאוד זו עזו של בבל והן בבבל, מטבעות של בבל והבעלים והמאות נמצאים בבבל, למי חזו? אי אפשר להביא אותם לירושלים, אז מה הם ראויים? תשובה, חזו, אפשר בכל זאת לבדות את הפירות על מטבעות האלו, כי הם ראויים לזהבים והוא בהמה. ומסיק, יושלים, אתה נמצא בבבל, בסדר, תקנה עם הפירות, עם המטבעות האלו, בהמה, ותביא את הבהמה לירושלים, ושם תשחוט אותו ותאכל אותו. וכאן אתם רואים בגמות המסומנות פסיק נקודה, וגם משולש עם שפיץ מושחר. בשוליים, תחת הכותרת מבנה, כתבנו, שאלה ותשובה איננה על רב נחמן, אלא הדקתן אליעיל, לא על של בבל, והן כאן. מאות של בבל שהם נמצאים בירושלים. זה לא פודים בצורה, במצב או בנסיבות כאלו. שוב פעם, הם מדוע מטבעות של בבל שהם כאן בירושלים. והתניה, עכשיו הגמרא שואלת, התקינו, היה תקנה שכל המאות יוצאות בירושלים מפני כך, אז למה כתוב ליעיל לא על של בבל והן כאן? כלומר, מאות בבל בירושלים. היה הרי התקנה שכל המאות יהיו מקובלות בירושלים. אמר רבי זירא, לא קשה. כאן, בזמן שיד ישראל תקיפה על אומות העולם, התקנה הזאת זה בזמן שידם שישראל היה על העליונה, ויכולים לתקן תקנות פיסקליות ועוד. כאן, מה שנאמר ליעיל, שלא על בבל, מאות בבל והן בירושלים, בזמן שיד אומות העולם תקיפה על עצמם, זה לשון סגי נהור, אבל יד אומות העולם הם גברו, ולכן אמרנו שאם מדובר במאות בבל בירושלים, אי אפשר לבדות. תנו רבנן, איזהו מטבע של ירושלים? תשובה, דוד ושלמה מצד אחד, וירושלים עיר הקודש מצד אחר. מובא במפרשים, אפשר לראות את זה גם בתוספות בסוף העמוד, שלא מדובר על צורות אדם אלא כתיבה, כתוב השם או דוד ושלמה מצד אחד, וכתוב ירושלים עיר הקודש בצד שני. ואיזה מטבע של אברהם אבינו? ברש"י תיקון טעות, תוספות בסוף עמוד, מטבע של אברהם אבינו זקן זקן בצד אחד, בבראשית רבה דריש וגדלה שמך, שיצא לו מוניטין בעולם. ומהו מוניטין? זקן וזקנה מכאן, בחורה מכאן. וכאן תוספות אומר מה שהזכרנו מקודם, ונראה לא שהיה בו צורת זקן וזקן מכאן, בחור בחורה מכאן. אסור לעשות צורת אדם, אלא כך היה כתוב, מצד אחד זקן וזקנה ומצד אחר בחור בצורת, וכן פירש בקונטרס גבי דוד ושלמה וירושלים ויראה קודש, שכך היה כתוב במטבע. אנחנו חוזרים לגמרא, שאלנו איזו מטבע של אברהם אבינו, וכפי שראינו, זקן וזקנה מצד אחד ובחור ובתולה מצד אחר. ומה שנאמר פה, זקן וזקנה, אברהם ושרה, ובחור ובתולה יצחק ורבקה. באה מיני רבה מרב חיסטה. וכאן אנחנו לגבי הסימונים הקדמנו כבר למה מסומנים בצורה כמו שסימנו. הוא מעלה, רב המעלה שאלה, ובשוליים תחת הכותרת נושא אתם יכולים לראות, כתבנו, המרווה את חברו שום פרגמטיות, כשהגיע זמן פירון הוסיפו על המטבע. היה איזו הסכמה לשלם באיזושהי מטבע, אבל עבר זמן והגדילו את המטבע. איך מבצעים את הפירון בלי לקשר בבעיית ריבית? חזרה לגמרא, בא מיני רבה מרב חיסטה, המלווה את חברו על המטבע. כמו שאמרנו, הסברנו מקודם, היה העברת סחורה מאחד לשני, וזה שקיבל את הסחורה סיכם עם זה שסיפק את הסחורה, אני אשלם לך על מטבע, עם מטבע מסוים. ומה? והוסיפו עליו מהו. ורש"י אומר, הוסיפו עליו מהו, עליבא דרב, הוא אומר, נותן לו מטבע של אותה שעה. היכא דהוסיפו עליו, מאי אמר רב. אנחנו חוזרים לגמרא. אמר לו, רב חיסדא עונה לרבה, נותן לו מטבע היוצא באותה שעה, שעת הפירעון. המלא ואפילו כנפיה, אפילו אם הגדילו את המטבע לגודל נפה, המלאים, המלא אפילו כי טרפיה, המלא אין. רש"י כותב, כי טרפיה, סלע גדול במידה מחזקת רובע. אז הרב חיסדא עונה, כן, שואל את הרב, אבל הוא שואל, והכזיילין לשון זול, והכזיילין פירי, עם המטבע המגודל, הוא יכול לקנות יותר פירות ממה שהיה יכול לקנות עם המטבע המקורי. וזה מכניס אותנו לבעיה של ריבית. אומר רש"י, והכזיילין פירות לגבי מטבע זו, נמצא שמסתכר בו בתוספת, ואינו דומה לראשונים, והווה ריבית. אם המטבע המקורי יכולת לקנות קילו תפוחי אדמה, עכשיו אתה יכול לקנות עם המטבע שהגדילו אותו 2 קילו תפוחי אדמה. זה נקרא ריבית. אמר, אני רק רוצה להעביר, בשעת מה שנקרא ההלוואה והסיכום לגבי תשלום, היה אפשרות לקבל, סיכמו על אפשרות לקבל תשלום כמו שאמרנו מקודם, אבל למעשה בשעת הפירעון המלווה מקבל הרבה יותר, הרי זה בעיה של ריבית. אמר רב אשי חזינן, אנחנו צריכים לעיין ולבדוק, אי מחמת טיבה זיל נקינן לי, אם בגלל תוספת המתכת הפירות הוא יכול לקבל יותר פירות, אז אנחנו מנקים, מורידים את ההפרש הזה, הוא יקבל בסופו של דבר המלווה יקבל מה שהוא היווה בהתחלה. ואי מחמת טרה זיל לא מנקין עלי. אם טרה זה שער הפירות, מחיר השוק, ואם בגלל למה הפירות יותר, למה הוא יכול להשיג יותר פירות עם המטבע המגודלת, לא בגלל תוספת מתכת על המטבע, אלא בגלל שהיו הרבה גשמים והפירות ממילא יהיו יותר זולים, אז אין כאן בעיה של ריבית. אומר רש"י, מחמת טרה, שבאו גשמים מצורות תבואות בעולם והוזלו הפירות, אז במקרה כזה, שוב פעם, ההוזלה הזו לא בגלל תוספת המתכת, אלא משום ריבוי גשמים. הגמרא שואלת, אז אתה אומר שאם הפירות הוזלו, זה בסדר לקבל תשלום המטבע המגודלת, אבל אותה מטבע הרי יש יותר מתכת, אז אותו מלווה נתן את הסחורה בציפייה לקבל מטבע קטנה, ובסופו של דבר הוא מקבל מטבע גדולה, והקה שבח לעניין נסקה, לעניין התוכן המתכתי הוא מקבל יותר, אז איך זה מותר? אלא כי דרב פאפה ורב הונא ברי דרב יהושע עבדי עובדה פסקו למעשה בזוזי דגרדמיסתיא, הגלד מסה שם של אותו שולחני, אותו שעובד עם מטבעות, תאיה הוא ערבי, עד עשרה בתמיה. עכשיו אנחנו נסתכל ברשי, אבל נציין גם שיש לעיין בתוספות, ויש יש עוד מה להוסיף מעבר למה שאנחנו נאמר עכשיו. רשי עבדו עובדה באדם שילבה את חברו על המטבע, לא אותו סידור כמו שדיברנו מקודם, והוסיפו עליו, ועוד היה ציפייה לקבל מטבע מסוים, ובשעת הפירון הגדילו את המטבע והלכו אצל הגרדימוס סוחר ישמעאל, והיה לו מן הראשונה ומן השנייה, ומצאו בשמונה של מטבע השנייה, אלו הם מטבעות שהגדילו אותם, באלו שמונה של החדשים עשרה מן הראשונה, ונתן לו שמונה. אם זה היחס, ההפרש, אז הם פסקו שזה לא נחשב תוספת שיהיה בעיה של ריבית. אז אם זה היחס של שמונה של החדשים הם כמו עשרה מן הישנים, אז זה עדיין בסדר בקבלת תשלום. אבל אם ההפרש הוא עם אחרת, אם נגיד שמונה מן החדשים הם יהיו יותר מעשרה של הראשונים, אז אי אפשר, כי זה בעיה של ריבית, של תוספת משמעותי שמכניס אותנו בבעיה של ריבית. עד כאן שיעורנו להיום.